בוא נדמיין רגע סיטואציה. נניח שמגיע מכתב הוקרה מדהים, מלא בשבחים, פשוט יוצא דופן.
אוקיי.
אבל תוך כדי הקריאה, נופלת התובנה החד משמעית שהמכתב הזה בעצם הוא יועד למישהו אחר לגמרי שיושב ממש ליד.
וואו, איזו מבוכה.
לגמרי. עכשיו, השאלה היא מה עושים? האם מתקנים בנימוס ומעמידים דברים על דיוקם האובייקטיבי, או שפשוט נותנים לאדם השני להתענג על מחמאה שהיא בבסיסה טעות?
זו דילמה רצינית.
נכון. אז היום במסע חקר שלנו, אנחנו הולכים לצלול לתוך טקסט שמציע את הרעיון המטלטל, שמה שנקרא כבוד מדומה, כבוד שמבוסס על אשליה, עשוי להיות בעצם אחת הצורות הגבוהות ביותר של אמת אנושית.
וזה רעיון שקצת הופך את הבטן בהתחלה?
בדיוק. המקור שעומד במרכז הדיון שלנו היום הוא קובץ תורני שנקרא נשת אשפו, הרב הלוי, ותשמעי, במבט ראשון, קל מאוד לתייג את הלקט הזה ככאילו עוד אסופת הלכות טכניות ורעיונות שגרתיים לפרשת השבוע.
על פניו כן, זה נראה מאוד סטנדרטי.
אבל ככל שצוללים פנימה אל בין השורות, מגלים משהו אחר לחלוטין. משימת מסע החקר שלנו היא לחשוף כיצד הטקסט הזה מתפקד בעצם כמדריך פסיכולוגי עמוק.
מורכב מאוד אפילו.
לגמרי. אנחנו הולכים לבחון איך אנחנו תופסים את המציאות, החל מאיך שמתייחסים להזדקנות של חפצים פיזיים, דרך ניהול הזמן בחגים, ועד לתובנה המטלטלת על גבולות הכבוד שאנחנו חווים לבני אדם אחרים.
כן.
אז אוקיי, בוא נפרק את זה. תראי, איך בכלל מתחילים לגשת לטקסט שנע ככה בין פסיקת הלכה יבשה להסתכלות כל כך כאילו פילוסופית על החיים?
מה שמרתק כאן הוא החוט המקשר. החוט שזר לאורך כל המקורות בלקט הזה. אם היינו צריכים לתמצת אותו למושג אחד, היינו קוראים לזה תשומת לב.
תשומת לב? באיזה מובן?
במובן של אמנות ההתבוננות. אתה מבין? זו היכולת האנושית לקחת את המובן מאליו, את השגרה האפורה, ולראות בעומק. אולי אפילו קדושה.
אוקיי, מעניין.
הטקסט לא מחפש את האקסטרים, הוא לוקח פעולות יומיומיות, דברים שלכאורה הם טריוויאליים לחלוטין, ושם עליהם זכוכית מגדלת פסיכולוגית שמגלה לנו עולם שלם של כוונות.
וזה מיד זורק אותנו לנקודה הראשונה והמאוד מעניינת שעולה שם לגבי הדרך שבה בני אדם נוטעים לקטלג אירועים כניסים לעומת אירועי שגרה.
נכון, הדיון על ההלל.
בדיוק. הטקסט מתחיל בדיון על אמירת ההלל, תפילות ההודיה המיוחדות. עכשיו, באופן טבעי, כשהמוח האנושי חושב על נס, שמצדיק הודיה אדירה, אנחנו ישר מדמיינים אפקטים הוליוודיים.
קריאת ים סוף, עשרי המכות.
כן, דברים שוברי טבע שמשנים את חוקי הפיזיקה. אבל הטקסט מביא אמירה ממש נוקבת של חז"ל, שאומרת שמי שקורא את ההלל בכל יום נחשב כמי שמחרף ומגדף.
שזה מילים מאוד קשות.
על פניו, כן, זה נשמע נורא מוזר. למה שמישהו שאומר תודה כל יום יחשב למחרף ומגדף?
אז ההסבר שם הוא שההלל הקלאסי שייך לניסים שוברי טבע היסטוריים. אבל תראה, אם אדם מצפה לשבירת טבע יומיומית כדי להגיד תודה, ובעצם הוא מפספס את העיקר.
הוא מחכה לזיקוקים.
בדיוק. ההודיה המושלמת באמת היא על הניסים הטבעיים. מי שלא מכיר בפלא של השגרה עצמה, הוא זה שכביכול מחרף ומגדף. הוא פשוט עיוור לטוב שנמצא מולו. וכדי להמחיש את זה, הם מביאים את לאה אימנו.
שזה סיפור מדהים.
לגמרי. הטקסט מזכיר שחכמים שיבחו את לאה אימנו וקבעו שהיא בעצם הייתה האדם הראשון בהיסטוריה שהודה לאל.
רגע, האדם הראשון? על מה בדיוק היא הודעת שם?
אז זהו, כשילדה את בנה הרביעי, יהודה, התגובה שלה הייתה, הפעם הודה את ה. לא מדובר פה על מים שהפכו לדם או משהו על-טבעי.
ברור, לידה היא הדבר הכי ביולוגי שיש.
בדיוק. מנקודת מבט ביולוגית, זה התהליך הכי טבעי של הקיום האנושי. אבל הגאונות של לאה הייתה היכולת לשבור את האוטומט. כאילו היא סילובה לראות בלידה משהו רגיל.
אז היא לקחה משהו טבעי לגמרי והתייחסה אליו כנס.
נכון. העובדה שהיא הייתה הראשונה שחיברה את הטבעי אל הנס, היא מה שזיכתה אותה בשבח העצום הזה. זה בעצם דורש שינוי פרדיגמה שלם.
תראי, הכל טוב ויפה ברמת התיאוריה. אבל ברמה הפרקטית, זה לא קצת מעייף לחיות ככה?
מה זאת אומרת מעייף?
כאילו, המוח שלנו בנוי לסנן גירויים. אנחנו הופכים דברים להרגלים כדי לא להשתגע. להתייחס לכל דבר שגרתי, כאילו הוא נס גלוי למשל, להתעורר בבוקר ולהיות בהלם מהשמש, זה כמו לחיות כל יום בווליום של 100%.
כן, אתה אומר שזה מתכון לשחיקה.
לחלוטין. איך אפשר לתחזק רמת התלהבות כזו לאורך זמן?
זו שאלת מפתח באמת. ואי אפשר לחיות תחת עומס קוגניטיבי כזה סתם ככה. אבל הטקסט עונה על זה דרך סיפור ממש יפה על רב מרדכי שוואב.
מה קרה שם?
הוא היה אדם שהתפרסם בזה שהתייחס לכל אדם שפגש, פשוטו כמשמעו, בכבוד אדיר. כאילו זה האדם החשוב בעולם. מסופר שבאחד הלילות, בשעה ממש מאוחרת, נשמעו דפיקות בדלת ביתו.
אוקיי, ורובנו היינו קמים בעצבים במצב כזה?
ברור, עייפות, תחושת הטרדה, אבל רב מרדכי שוואב קפץ ורץ לפתוח בהתלהבות, וכששאלו אותו לפשר התגובה הזו, הוא אמר, כאשר אני שומע יהודי דופק בדלת, אני רץ כאילו היה זה אליהו הנביא שנמצא שם.
וואו, איזה מנגנון.
נכון, זה הופך את ההנחה של החלפייה. הגישה הזו היא לא שואבת אנרגיה, להפך, היא מתאינה. כשיש לך ציפייה שהאדם שמעבר לדלת יכול להיות אליהו הנביא, השגרה נעלמת.
אז הציפייה עצמה היא סוג של דלק.
בדיוק, זה הופך את היום-יום ממטלה למקור של חיוניות.
זה משנה את כלל המשחק. ואם אפשר באמת ללמוד להעניק כזו משמעות לאירועים רגילים ולמפגשים אנושיים, זה מיד מעלה אצלי תהייה לגבי ההשלכה על עולם החומר.
איך זה מתחבר לחומר?
כאילו, איך הגישה הזו מתמודדת עם דברים שאין להם דופק? חפצים שפשוט, את יודעת, מתיישנים ודועים. והלקט באמת מביא דיון הלכתי מרתק סביב ההזדקנות של אותיות בספר תורה.
הדיון על הדיו הדועה?
כן, ההלכה קפדנית בצורה בלתי רגילה לגבי כתיבת ספר תורה. הדיו חייב להיות שחור וברור. אבל הזמן עושה את שלו, והדיו דועה ונהיה קצת אדום או חום.
והאינסטינקט אומר שחייבים לתקן, לא?
בדיוק, להחזיר לשלמות. והטקסט מציין שיש פוסקים הפרי מגדיים, החתם סופר שמחמירים ופוסלים עד שיתקנו. אבל, ויש פה אבל גדול, מובא דעה אחרת שאומרת שהספר נשאר כשר לחלוטין.
ומה הנימוק שם? הוא מאוד פיוטי.
כן, הנימוק הוא, כך דרכן של אותיות מזכינות.
מדהים.
זה ישר זורק אותי לעולם האמנות. זה ממש מזכיר את הדילמות ברסטורציה, במוזיאונים. כשמוצאים ציור בין 500 שנה, תמיד יש ויכוח האם משאירים אותו עם הדהייה והסדקים כעדות להיסטוריה, או שצובעים מעליו מחדש כדי לשחזר למצב האידיאלי.
כן, האם הנימוק של דרכן של אותיות מזכינות בוחר בעצם באופציה הראשונה?
בדיוק.
ההקבלה לרסטורציה היא סופר מדויקת. הוויכוח כאן הוא לא על כימיה של דיו, אתה מבין. זה ויכוח על איך ההלכה מתמודדת עם חלוף הזמן. הפוסקים האלה מציגים תפיסה שרואה קדושה בתהליך ההתבלות עצמו.
יש פה הקבלה פרגמטית של הפיזיקליות.
לגמרי. חומר מזדקן, וזה בסדר. ויש עוד דוגמה נהדרת בטקסט שממחישה איך הפיזי והרוחני נפגשים דרך שאריות. הדיון על מים אחרונים.
הנטילת ידיים בסוף הסעודה. זה הלכה שלכאורה היא מאוד קטנה וטכנית.
נכון, בדרך כלל אמורים להשתמש במים פשוטים, אבל הלקט מביא שמותר להשתמש בכל משקה שמנקה היטב, חוץ מיין, בגלל החשיבות שלו. אבל החלק החזק הוא שאפשר להשתמש גם במים שכבר שתינו מהם.
רגע, מים שנשארו בכוס אחרי השתייה?
כן, שאריות מים. אין פה דרישה למים נקיים ומיוחדים. לוקחים את השאריות הכי פשוטות, כמעט הפסולת של סוף הארוחה, ובאמצעותן מקיימים מצווה.
שזה מטורף כשחושבים על זה. לוקחים משהו שהיינו שופכים לכיור, בלי לחשוב, ומשתמשים בו לאקט של קדושה. אין פה דרישה לכלים מזהב טהור.
האובייקטים הכי מתבלים, הדיו שדוהה, המים שנשארו, הם אלה שהופכים לכלי למשמעות.
אז אם הצלחנו למצוא קדושה בחומר שמתבלה ובשאריות, זה מעלה שאלה לגבי מה שקורה כשהחומר הוא לא פיזי בכלל.
אתה מתכוון לזמן?
כן, מה קורה כשצריכים למצוא משמעות בזמן עצמו? משהו שפשוט חומק מבין האצבעות. והלקט בוחן איך מנווטים במעגל השנה. כדי להמחיש את זה, הוא מביא את הדיון על מנהג העלייה לרגל.
שזה מנהג שנשאר למרות שאין בית מקדש.
בדיוק. החובה ההלכתית נעלמה עם המבנה, אבל המנהג נשאר, והם מביאים דרשה עוצמתית. חז"ל ממשילים את עם ישראל ליונה מהפסוק "עינך יונים". מה המאפיין הייחודי של יונה? שגם כשמחריבים לה את השובח, היא לעולם לא נוטשת אותו.
הדימוי של היונה הוא פנומנלי, באמת. הוא מסביר מנגנון של נאמנות שפועל מעבר לפיזיקה. מבחינה מעשית, השובח נחרב, אבל עבור היונה ועבור התודעה ההיסטורית שלנו, הקשר לא תלוי באבנים.
הפעולה של העלייה לרגל משמרת את הזיכרון.
נכון, וזה בא לידי ביטוי בסבך הלכות סביב חג השבועות. זה נראה כמו בירוקרטיה של תזמון, אבל זה מנגנון לייצר מודעות.
שזה מרגיש ממש כמו להיכנס לרזולוציות של מיקרו שניות, כאילו הטקסט דן בנשים שמדליקות נרות ומברכות שאחיינו. מאוחר יותר בקידוש הן שומעות את הברכה שוב.
ונשאלת השאלה אם לענות אמן?
בדיוק. וההנחיה היא שאם הן מתכוונות לטעום מהיין, הן לא יענו אמן כדי לא ליצור הפסק. או למשל, מה קורה אם אדם שכח לברך? דעה אחת אומרת שאפשר להשלים 6 ימים, ודעה אחרת אומרת שחלון ההזדמנויות נסגר בשקיעה.
ויש את עניין הסעודות ביום שישי.
כן, שמותר לקבוע סעודת מצווה של שבועות בשישי, אבל מידת חסידות היא לא לאכול הרבה לחם. ויש המושג שנקרא יום תבוח, שאת זה צריך קצת לפענח.
יום תבוח. בוא נפרק את זה כי זה מפתח לכל המנגנון. בימי בית המקדש, הקרבת קרבונות החג הייתה מרכזית. אבל מה עושים ששבועות נופל בשבת?
שבת אוסרת שחיטה.
נכון. אז הפתרון הוא שהפעולה נדחית ליום ראשון למחרת החג, וזהו היום תבוח. תראה איזה מנגנון פסיכולוגי זה מייצר. השמחה לא מסתיימת במוצאי שבת, היא פולשת לתוך השבוע החדש.
נוצר גל הדף של שמחה.
לגמרי. גל הדף שנמשך 6 ימים, שלא אומרים בהם תחנון, וביום למחרת החג, אסרו חג, אסור לצום או להספיד, רק בגלל ההשפעה של אותו יום תבוח.
זה מרתק, כי עיכוב טכני הופך למכפיל כוח רגשי. כשאני מסתכל על כל ההלכות האלה, מתי אומרים אמן, איזה יום מותר לצום, זה מזכיר לי בצורה חזקה אפליקציית ניהול יומן.
למה אתה מתכוון?
כאילו שיש לנו איזו מערכת התראות מתוחכמת שכל הזמן שולחת פושים. שים לב, עכשיו אתה שותה, שים לב, עכשיו אתה שמח.
האנלוגיה קולעת. זה יומן, אבל במקום להזכיר לך פגישה בעבודה, זה שולח לך פוש של הדופק הרוחני שלך. הדקדוק הזה מונע מהזמן פשוט לחלוף בעיסה חדת.
זה מכריח אותנו לעצור.
בדיוק. זה לחיות את הזמן באופן אקטיבי ולא רק לצוף עליו.
אז זה מסלול מדהים שעברנו. דיברנו על הטבע, חומר מזדקן, זמן, וכל זה מביא לשי של מסע החקר. ולסוף חומש במדבר, אל המשאב הכי יקר, בני אדם אחרים.
פרשת נסע.
כן, בסוף הפרשה מופיע תיאור של קרבנות 12 הנשיאים של השבטים. מה שמעניין זה החזרתיות התמועה. התורה חוזרת מילה במילה 12 פעמים על אותו תיאור.
כערת כסף אחת, מזרק אחד, כסף.
בדיוק, 12 פסקאות זהות. הרב בנאל קורא את זה ושואל, למה לבזבז דיו? התורה הרי דורשת הלכות שלמות מאות אחת, ופה פתאום מעריכה. לא הגיוני יותר לכתוב פסוק אחד שאומר שכולם הביאו אותו דבר.
דואל.
הקב"ה נותן כבוד אישי.
בדיוק. אף אדם לא רוצה להרגיש פריט בסיכום, או סטטיסטיקה. על ידי הפירוט לכל נושאים, כל אחד מקבל תחושה שהוא בן יחיד. הוא זוכה בתהילה הפרטית שלו.
וכדי להנחית את הרעיון הגבוה הזה לקרקע, הלקט מביא סיפור מכנן מישיבת מיר. סיפור שמעורב בו רבי יוחם ממיר ורבי חיים שמולייביץ'.
או, זה סיפור חזק.
כן. רבי חיים מעיד שפעם הגיע מכתב לרבי יוחם מאחד התלמידים. התלמיד תיאר בהתלהבות שיעור שהוא שמע מפי רבי חיים. עכשיו, כולן בחדר ידעו בוודאות שהוא מתכוון לרבי חיים מבריסק, שהדמות אגדית.
כן, ברור.
אבל כשרבי יוחם מקריא את המכתב בקול, הוא עשה מעשה מפתיע. הוא הצביע פיזית על רבי חיים שמולייביץ' שישב בחדר, כדי להעניק לו את הכבוד. כאילו שכל המחמאות כיוונו אליו.
וואו.
והחלק הכי מדהים הוא הניתוח בדיעבד של רב חיים שמואלביץ. הוא אמר שהוא ידע ב-100% שזה כבוד מדומה, אבל הוא עדיין נהנה מזה.
איזה כנות.
לגמרי. והמסקנה שלו. אדם צריך לברוח מכבוד לעצמו, אבל כשזה נוגע לאחרים, חובה להעניק להם כבוד בלי גבול. אפילו כבוד מדומה, ובלבד שזה יעשה להם טוב.
זה מדהים.
אבל, תרשי לי להקשות פה. מנקודת מבט עכשווית, קשה להקל את זה, להעניק כבוד מדומה בכוונה, לחלק מחמאות שמבוססות על שקר, אנחנו מדברים היום כל כך הרבה על אותנטיות, וזה מרגיש כמו לחלק פרסי השתתפות מזויפים.
אני מבינה למה אתה אומר את זה.
האם אנחנו לא רומסים פה את האמת לטובת איזה פייק ניוז רגשי?
תראה, זה מעלה שאלה חשובה על המתח שבין האמת העובדתית לאמת הרגשית. אבל כשקוראים את זה דרך מה שלמדנו היום, מבינים שאין פה שקר במובן של רמאות, אלא שיעור בסדר עדיפויות מוסרי.
כלומר, הצרכים הרגשיים באים לפני העובדות?
בדיוק. הגישה טוענת שהצורך רקלט לזולת תחושת ערך ניצב מעל האמת הטכנית. הרצון לרומם מישהו זה כל כך קדוש שהאקט של הנתינה הופך באותו רגע לאמת העליונה. זה לא זיוף, זו רגישות.
תשומת הלב לרגש גוברת על תשומת הלב לעובדה היבשה.
הרמב"ן הראה לנו שהתורה עצמה עושה את זה כשהיא מקדישה טקסט אישי, ורבי רוחם פשוט יישם את זה במציאות החברתית.
אז אם ננסה לאסוף את החוטים של מסע החקר שעברנו, רואי תמונת עולם שלמה. התחלנו משינוי פרדיגמה עם לאה אימנו, ראינו איך רבי מרדכי שווה ביטעין את השגרה בכבוד לכל אדם,
ומשם לחומר עצמו, לאותיות הדוהות ולמים.
כן, ולמדנו לנווט בזמן דרך ההלכות של חג השבועות והיום תבוח שמתפקדים כהתראות של דופק רוחני, והגענו לשיא, להבנה שההשקעה החשובה ביותר היא בני אדם אחרים, אפילו עד כדי יצירת כבוד מדומה.
המסלול הזה באמת מדגים את הערך של הלקט. מתברר שזה לא רק ספר הדרכה הלכתי, אלא קורס פסיכולוגי מתקדם שמלמד אותנו להכניס כוונה עמוקה לאינטראקציות.
ממש כך. וכשמסכמים, יש איזה הרהור שעולה מול המציאות המודרנית שלנו. הדיון הציב פה סטנדרט ערכי שכמעט קשה לתפוס, להרעיף כבוד חסר גבולות על הזולת. אפילו כבוד מדומה.
סטנדרט רדיקלי מאוד.
ומעניין לחשוב על זה אל מול תרבות הרשתות החברתיות של ימינו. זירות שבהן המטבע שעובר לסוחר, ולרוב עקיצות, חיפוש פגמים וגזלת הכבוד של האחר בשביל לייקים. בואו נחשוב מה היה קורה אילו היינו מאמצים את העיקרון של רבי רוחם ברשת.
וואו, איזו מחשבה.
במקום לחפש איפה האדם מולנו טועה, לחפש בכוח, אפילו קצת באופן מלאכותי, איפה אפשר לרומם אותו, האם זה היה משנה את המציאות החברתית? משהו לחשוב עליו. תודה רבה למי שהצטרף אלינו למסע החקר הזה, היה מרתק לפרק את המושגים ולגלות את העומק הפסיכולוגי הזה.
תודה רבה, זו באמת הייתה הזדמנות נהדרת להאיר דברים שנראים לנו לעתים שגרתיים.
נתראה בדיון הבא.